הגמרא אומר ברכות. דף חית. אז עוד התפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה לעת מצו? אחד הדעות זה קבורה. שתהיה לאדם, אחרי 120, קבורה טובה. לעולם התפלל אדם אפילו עד זיבולה בתריתה. מה זה זיבולה בתריתה? עד המעדר האחרון. גם על זה להתפלל. לא תמיד הבנתי את זה. את הדבר הזה. אבל היום הבנתי את זה יותר. לא עליכם. יהודי אחד קיבל סובל קצת מהלב, קיבל אתמול בלילה התקף לב, לא הלכים נפטר. פתאום מיוט, יאללה, נפטר. היום קברו אותו.
מה קברו?
בשביל השם. היום קברו אותו בבית קברות. אחד מבני המשפחה התקשר אליי. אמרתי לו, תדבר עם פלוני, הוא ברבנות שם, נכוון אותך קצת בקבורה, תשאל, תגיד. קברו את הנפטר, הם היו, קיבלו את הפטירה באלם, באלם. והפתעה, ממש לא עיכלו את זה. אחרי שקברו את הנפטר, הם רואים שם, קברות, עכשיו בלי המשפחה, ועוד שם כתוב עליהם ברוסית. זה לא חלקה של מחלל השבת, לא של יהודים שומרי שבת. לא ידעו מה לעשות. אבא שלהם, יהודי שומר שבת, קובע עיתים לתורה, יש בזה עניין. כתוב, לא יקברו צדיק אצל רשע. ויש בזה הלכות מסוימות. מה עושים? אז הם התקשרו לראש הישיבה, אמר להם, יש לכם רב עין. זה דבר חמור, לא אמר לו, בעיה לא פשוטה. תשאלו את רב עין. רב עין אמר להם, זה דבר חמור, אמר להם, תבדקו אם המחללי שבת הם בתוך ארבע עמות שלו. אם זה בתוך ארבע עמות שלו, זה מזיק צער הנפטר, שהיה שומר שבת. הנשמה מצטערת מהדברים האלה. להבין מה זה שהנשמה מצטערת, כתוב בהלכה שאם היו שני אנשים שונאים בחייהם, לא קוברים אותה אחד ליד השני. לא קוברים אותה. הנשמות שלהם לא מסתדרות. יותר מזה כתוב בשולחן ערוך. סמך גישיל, סמך גימל. אני רק אצלך דלת הדינים האלה. מובעים. אם איש ואשתו, לא הלכם, היה תמיד ביניהם מריבה, לא יש פה אחד ליד השני. למרות שיש עניין לקבור את האיש ליד אשתו, ואפילו לפנות קבר, אם הייתה חלקת אדמה מסוימת, והאישה רצתה לקבר ליד בעלה, ואין מקום עכשיו ליד בעלה. והיא רוצה לקבר במקום מסוים, היא רוצה שיבואו את בעלה שיקבר איתה, כתבו הפוסקים שאפשר לפנות את בעלה שיבואו, אם אין מקום. אז יש איזה, למה שאין של נשמות שאנחנו דברים לא מבינים, הנפטרות להשם אלוקינו. הבת קרוש זה בתוך ארבע עמות. התקשרו לרב, ניסו להשיג את רב העיר, לא השיגו אותו. שאלו אותי, אני לא רציתי להיכנס לעניין הזה, למה חברה קדישה לפנות נפטר מתוך הקבר שלו, רוצים לקבל הוראה מרב העיר. וכבר הם חיסו את האפה. בסוף, שאלו חכם ואמר להם להשאיר אותו. האמת זה לא כל כך ברור שאי אפשר להשאיר אותו. אמר, ראיתי בחזון עובדיה, הלכות, כתוב בשולחן ערוך, שאם קברו בקבר, בזוי אצל קבר מכובד, לא מפנים. אבל לא כתוב שהקבר הרשע אצל צדיק. בזוי אצל מכובד. יכול להיות שזה דברים אחרים, אבל אם זה עניין של עבירות ומצוות, שזה מפריע לנשמה, יכול להיות שאפשר לפנות. ואז ראיתי פה שאלה הפוכה, כותב מרן הרב עובדיה, אם עברו וקברו רשע אצל צדיק, מה הדין? מה עושים? ברשות הרמ"א מפעל הוא כתב, ואסור לקבור רשע אצל צדיק, אפילו בכותל מפסיק ביניהם. לכל שכן מקום שאפשר לחוש לערבוביה, והזריז לפנותו, הרי זה משובה. אז היה לפני כמה שנים בראשון לציון, הייתה אחת גויה, שלא, ירד גיור רפורמי, אתה אין את הגויה. ואז הערימו, קברו אותה בבית קברות היהודי, לקראת שומרי שבת בראשון לציון. אז היו כמה אנשים שפינו אותה, והיה רעש. הרמה מפנו כתוב, אסור לקבור רשע עשר צדיק. אפילו בקודם מפסיק ביניהם. ואז הרי זה לפנותו, הרי זה משובח. וכן פסל פשוט ויומר יצחק, זה רבי יצחק בן ווליד, חכם ספרדי. וכן מתבהר ממה שכתב בספר חסידים, וזה לשונו. רשע אחד היה קבור בין ההרוגים על קידוש השם, ובא בחלום לאדם חשוב חי, אמר, תוציאו אותי ממהם, אני לא יכול לסבול את המחיצה שלהם. גם היה מעשה בתלמיד חכם צדיק שקברו אצל מי שאינו הגון, ובא הצדיק אצל בני העיר ואמר, הרעותם לי שקברתוני אצל בית הכיסא, שם ישמו, שריחו רע וקשה לי העשן שלו. והניחו אבנים בין קבר הצדיק לקבר הרשע כמחיצה, ומאז ועד לא בא בחלום. פשוט מהרש אנגל, חכם אשכנזי, רבי שמואל אנגל, נשאל אודות אישה כשרה שנפטרה, והורה על גבה אל החברה הקדיש לקבור אותה בבית הקברות של עדת העיריים. וקברו אותה איפה של חללי שבת. בעלה היה חולה, אמר, מה עשיתם? הרב פסק שאפשר להוציא אותה משם. הרב הביא אותה בשתיקה. הוא היה משמע שאפשר להוציא. מי דחקו על בשמיים? אנחנו לא יודעים, חשבונות. אם ילמדו טוב בני המשפחה, הוא יודע שזה יעשה מחיצות. מסופר, בזמן הגאון לרבי אליהו חיים מייזן, היה אב בית דין בעיר לוץ, היה מעשה נורא. היה שם חוק במדינה, כיוון שהיו תקופה של מחלות ועוני, שלא יכנסו אנשים אחרים שאינם תושבי העיר לעיר. רק בני העיר יכולים לחזור. מהגרים מהערים אחרות לא יכנסו לעיר. היה איש אחד מבני העיר לוץ שרצה לחזור לעיר שלו, אבל אשתו היא לא ילידת העיר לוץ, להפך, האישה הייתה ילידת העיר לוץ, האיש לא יליד העיר. עכשיו האישה יכולה להיכנס, איך בעלה ייכנס? מה עשו? הערימו שיחדו כמה פקידים שיכתבו שהבעל הוא אח של האישה. אם האישה ילדת לוץ, גם הוא נולד שם, ויכול להיות שם. ולימדו את הילדים, אל תקראו לאבא אבא, תקראו לו דוד. למה? אם יקראו לו אבא, אתה לא אח של האישה. אז באת מחוץ לעיר, משעת צרה, יכול להינמק בכלא או גם להעוד אותו. כשהגיעו לעיר, לא הלכו הימים שם, האישה נפטרה. ואז שבאו לקבור את האישה, שבאים חברה קדישה, הוא אומר לאבא, דוד, מה דוד? איך זה דוד? דודים התחתנו ביניהם? אמרו, חלילה, יש פה עניין של ממזרות חס ושלום. מה זה, פושעים כאלה? אדם לקח את אחותו, לקח את הדודה שלו, איך זה? אז אין זה בלילה, אמרו, אף אחד לא רואה, קברו אותה איפה שאנשים שגוברים אותה מחוץ לגדר. שם תמנו אותה. אחרי שבוע, בא הבעל כולו נסער לרב. אמר לו, הרב, איך אסור אצל אשתי? אמר לו, מה קרה? אמר לו, אשתו בא אליו בחלום. אומרת לו, מה זה, איפה קברו אותה? פושעי ישראל קברו אותה? אין לה מנוחה בעולם העליון, אין לה מנוחה. היא בצער, בא אליו יום, אחרי יום. אף קרא לחברה קדיש, אבל למה? אנשים יראי שמיים. למה קברתם אותה עם פושעי ישראל? אולי זה יראי שמיים. והתחתנו באיסור. מה באיסור? אח ואחות. הרב בודק, אומר, זה לא אח ואחות. אמרו לו, אבל קראו דוד, חשבו שאח שלה. שמה סיפר את הסיפור, למה הם עשו, העלימו שיקראו דוד והכל. אבל הם אנשים רחוקים, הנישואים היו כדאי בהיתר, כדאי למשה מישראל. אומר הרב על חברה קדישה, אם האישה בצער צריך לפנות אותה. הבעל התעקש, שיפנו את האישה משם. אמרו, חברה קדישה אי אפשר לפנות. הבעל רוצה שהוא יפנה אותה. פשוט זה היה מגפת החולרה, דבר, מחר מדבקת, עוד שבוע אחרי, שם משבור, יכולים כולם למות. הבעל בוכה, אבל האשתו, מה, בוכה, בא אלה בחלום בוכה, כל לילה, מה לעשות? אמר לו הרב, אל תדאג, אני מתקבל עליי, שאני אלמד משניות, לעילו נשמתה. וכך זה. אחרי חודש, בעלה של האישה, אומר, בני, אתם לא יודעים איזה רב ענק יש לנו, רבי אליהו חיים, מה זה? איזה רב קדוש? לא הייתי רב פעלים, אומר, למה? אומר, אשתו בא אליו בחלום, אמרה לו, מאז שהרב התחיל ללמוד משניות, ללמוד משמתה, כאילו עשו מחיצות של ברזל ככה בתוך הקרקע, בינה לבין פושעי ישראל. ויש לנו נחת רוח גדולה בשמיים. פה אני אומר, אם ילמדו חזק, עשו מחיצה. זה נחת רוח לנפטר. נעידך גיס זה סיפור אחר. כמה זה מראה כוחה של אמונה, שערות הנפש, זה לא סתם להתפלל. את מצוא לסיבולה בתריתה. היה מעשה, כמדומני מהעיר אופקים. יהודי אחד, מהעיר אופקים, קראו לו יעקב בן שושן. יהודי מרוקאי. היה יהודי צדיק. צדיק תמים, עליו. הולך תמיד עם ראש למטה, לא מדבר לשון הרע, לא מרחל, בית כנסת לא פותח את הפה, שקר, צדיק וענק. הילדים שלו זכה, תמידי חכמים מראי שמיים, סוף ימיו עבר להתגורר אצל הבת שלו בבאר שבע. ואז נפטר, זה היה מוצאי שבת חורפי. בחורף, רוח שערה, לא בדקו הרבה חברה קדיש לחפש איפה הקבר ואיך לעשות. קברו אותה, הלכו להלוויה וקברו. בשבעה, שם, אחרי השבעה שבאים למצבה, באו למשפחה, מה זה? צלבים. איפה קברו את אבא שלהם? אמרו לחברה קדיש, מה עשיתם? אבא שלו צדיק וחסיד נמצא פה עם צלבים? לא, היה חושך, לא שמנו לב. הבן, הוא תמיד חכם, מפורסם בבני ברק. הלך להתייעץ עם גדולי הרבנים, מה לעשות? אמרו, תשמע, חייבים לפנות אותו. צריכים לפנות. לא מתאים. אדם צדיק וחסיד כמו נמצא עם צלבים שם, עם קברות שיש עליהם ציור של צלב. הלך לחברה קדישה, אמרו, צריך רישיון ממשרד הבריאות. משרד הבריאות אמר, הוא לא נותן רישיון. מה זה? השם ישמור, הגוף של האדם מרכב בקבר ויש תולעים ומחלות, אי אפשר. צריך לחכות כמה חודשים עד שהגוף כולו יתקל, יקחו את השלט. שאל את הרבים, אמרו לא, חס ושלום, כל יום זה צער לנפטר, עכשיו לפנות. אחרי הרבה מאמצים והכל, משרד הבריאות אמרו לו, תשמע, אנחנו נביא אנשים מיוחדים שיוציאו, אבל אתה צריך לשלם ערכות מיוחדות, וכל אחד העבודה שלו זה הרבה כסף. אמר, אני מוכן לשלם, הייתה כשלאבא שלו יהיה נחת רוח. ובאים כולם להלוויה, הוא יעביר אותו לבית קברות באופקים שם, איפה שרוב ימיו היה שם. פותחים את הקבר בחרדת קודש, עם ניילונים, עם חומרים, השם ישמור, יכינו איתם כל מיני בסמים שלא יהיה ריח חלילה. עופרים ופותחים לתדהמתם, רואים את הנפטר שלם כולו, כאילו הרגע הוא נפטר, שום תולעת, שום דבר, שלם, אין ריח של ריקבון. כולם השתגרו שם, איך? אמרו כבר למעלה משבועיים והכל נשמע. עשו לו הלוויה גדולה בעיר שלו לפי כבודו, וטמנו אותו במקום מכובד לפי כבודו. מעשה שהיה באמת, העדים לזה אנשים, על הסיפור, רבי יעקב בן שושן, אנחנו לא בקים. יעקב בן לבדו, שהעניין של הקבורה זה לא סתם קוברים ומחסים, יש בזה הרבה הרבה עניינים גדולים. לכן יעקב אבינו משביע את יוסף. אברהם אבינו כמה טרח על מערת המכפלה, יש בזה הרבה עניינים גדולים עד מאוד. נמצא, אדם לא יחשב נפטר, נגמר. יש אנשים, יש להם מפונקים, יש להם כמו סובלים קצת בעולם הזה, אפילו לא מפונקים. חושבים חלילה שישימו קץ לחייהם, נגמר הכל. הם לא יודעים שאז מתחילים הצרות האמיתיות. מה שעברו פה זה היה גן ילדים, זה היה אפס. לעומת מה שעתיד, אדם שחייה שולח יד בנפשו, הנשמה היא פיקדון בידו. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הנשמה, יחזיר אותה שלמה. לא יגע בפיקדון ולא יפגע בו שנטלו לו. יש הישארות הנפש. גם אדם עושה טוב, ימצא טוב. זה מראה לנו על המעשים הטובים, השכר טוב שיש למעשים טובים. לכן, בעזרת השם, נרבה במעשים טובים. נרבה במעשים טובים. יש דין ויש דיין ויש עולם הנשמות. לא סתם באנו לעולם. ימינו קצר עובר. אדם צריך למצוא משמעות לחיים. כל יום לא יעבור עליו בלי שעשה מעשה טוב, משהו חיובי, ויבדוק את עצמו. לא ייתן לזמן שילך, שירוץ ככה, בלי כלום. ואחר, מה עשיתי כל החיים שלי? איפה הייתי? מה הסנתי? הפוך, יעשה טוב, עוד שיעור תורה, עוד תפילה, עוד זיכוי הרבים, עוד עזרה לזולת. הדברים האלה מלווים את האדם, מלווים את האדם ושומרים עליו. הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שחודש טבת, ששמרנו בו הרבה בשורות קשות רק ביומיים האלה, שמעתי על כמה פטירות, שישה פטירות, זה נפטר, זה נפטר, זה נפטר. באשדוד, אנשים צעירים, אחד בגיל 47, ירקל מהלב, בבוקר לא קם. יהודי, בגיל 60 פלוס, בא לבית הכנסת, עם הטלית, הרב שמעון הכהן.
הוא למד כל הלילה, הוא היה רמד ואז התעתב.
השם ירחה, פה ושם, דברים נוראיים, נוראיים. וגם, השם ישלח רפואה שלמה לחיילי צה"ל, היום בתמונת אימונים, אנחנו נתאמן. דבר שלא נראה בכלל סביר. אז עפו כמה אבק ופתאום, בכלל, השם ירחה. אמר, צריך להתפלל שהשם ירחה לצרותינו די. נתקרב אליו יותר, נשפר את מעשינו, ונבקש ממנו שיאמר די לצרות, ובא לציון גואל במהרה, אמן, כן יהי רצון.